כן, אנחנו עמוד קט"ז, לקראת סיומו של שער כעס. בתקווה שנוכל לסיים היום, בתקווה, אם לא נידרש להתעכב יותר מדי על איזשהו יסוד כאן, יכול להיות שנוכל לחצות את הפסקה האחרונה, ובזה לסיים את שער כעס. באמת ראוי לעשות איזה סיום. אחרי תקופה מאוד ארוכה שלמדנו את השער הזה, כמדומני משהו כמו 30 שיעורים יותר, פחות. אבל זה דרש הרבה מאמץ. היינו חייבים באמת להתעכב על הדברים כדי שנעכל את הסעודה כל צורכה. ממש ולא הייתה ברירה, הייתי אומר, אם רוצים להבין את הדברים כהלכה, כל שכן לנסות ולהתאים אותם לעבודה מעשית. יש עוד הרבה עבודה שנשארה לעשות, אבל בסך הכל את ההכנה הראשונית של הבנת המושגים וכן הלאה, לעורר קצת את הרצון ואת המודעות לכעס, נדמה לי, לפחות אני הרגשתי שמשהו מתעורר, ואידך זיל גמור. טוב, בכל אופן, בפסקה האחרונה, כמדומה שהתחלנו אותה, הכעס נוטה מאוד אל הגאווה, דיברנו על זה, וכבר ידעת רעות הכעס. כן, פעם שעברה דיברנו על רעות הכעס, זוכרים, הערכנו בזה הרבה, שלושת הרעות, הרעה לעצמו, שהוא לא יודע את רעות הגאווה, סליחה, כבר ידעת רעות הגאווה. אחרי שאמרנו שהכעסה נוטה אל הגאווה, הוא אמר, וכבר ידעת רעות הגאווה. דיברנו על רעות הגאווה, עד כמה זה רע לגאוותן עצמו, עד כמה זה רע לסביבתו, ועד כמה זה רע ביחסו לבורא. טוב, מה שאמרנו, אמרנו. אנחנו קופטת זין. הספרים האלה, כן? זה לקראת סוף השער. הוא כבר ידע את הרעות הגאווה. כן, הלאה. וראוי לאדם שירחיק מן הכעס, פה מדובר על כעס הלב, יש לזכור, פה מדובר על כעס הלב, כעס הלב, כן? מוסבר. אנחנו מסבירים אותו, כן? כעס הלב אנחנו מסבירים כמצב שהתעוררות הרצון הפרטי של האדם. זה נקרא כעס הלב, כאשר הדבר נוגע לליבי, כשמישהו עושה לי דבר. מישהו לקח לי את הספר, מישהו לקח לי את הכיסא, ואני כועס בליבי. כלומר, מתעורר הרצון המנוגד שלי למעשה חברי. יש פה פעולה של הזולת, יש פה את הרצון הפרטי, אני רוצה להדגיש פה בכוונה רצון פרטי, כי הרצון הזה שיוצא כמו ארי, כן? מסוגר, כמו ארי, כן? שנוהם לחתיכת בשר, כן? הרצון הזה שיוצא מתוך ליבי הוא רצון פרטי. הרצון הזה עדיין לא עבר עיבוד, לא עבר עבודה מוסרית מספקת, הוא רצון גולמי, כן? כדאי לשים לב לנקודה הזו. רוב רובם של הכעסים שלנו, הייתי אומר 99.9, אולי אפילו 100% של כעסי הלב שלנו. אפשר להושיב אותו שם ליד עמי. שיב אותו כאן, הנה כאן. זה מקומו של ידידי. כן. זה נקודה שצריך לתפוס אותה, מאוד מאוד חשוב. אם אנחנו נבין היטב את הנקודה הזו, יצאנו ברווח גדול. כלומר, כן? הכעס שמדובר עליו כאן, ראוי לאדם שירחיק מן הכעס, אמרנו, זה כעס הלב. הלב שלנו, כן, ההופעות הספונטניות שלו, בדרך כלל הן מלאות ברצונות פרטיים, נקודה. כשאתה בא לעשות מלחמת עולם בשם רצון פרטי, דע לך שלא תגיע רחוק. מקסימום תהיה דיקטטור קטן שמנסה לכבוש אחרים. אבל דע לך שיש לך עסק עם רצון פרטי. Okay? רצונות פרטיים בדרך כלל, הם לא מזהים את הרצון הכללי. הרצון הכללי הוא רצון השם יתברך, חופף עליו כל היום. זה הרצון האלוקי שהוא מזמן לנו מאורעות אין קץ. הרבה מאורעות. כל המאורעות האלו הם בעצם הזדמנות להתנגשות בין רצונות פרטיים. כן? כאשר זולתי לוקח לי את הכיסא ואני יוצא מכלי, יש פה התנגשות בין רצונות פרטיים שצריכים להוליד רצון כללי. הרצון הכללי הוא ההבנה שהדבר הוא לטובתי. שמתוך ההתנגשות הזו, אמור לצמוח משהו כללי יותר, מידת סובלנות, לימוד זכות, ויתור, דיון עם הזולת, וניסיון להבין למה הוא פעל כפי שהוא פעל. כל צורות התגובה האלו מראות או מוכיחות על נפש בוגרת, נפש שהולך ומתנוצץ מתוכה ובא הרצון הכללי. אדם שמגיב באופן ספונטני, חריף, קטלני, קפדני, ומקפד את ראש הזולת בתגובה חריפה, זה מראה שהוא עדיין אדם פרטי, קטן, מצומצם, שמבחינתו כל העולם כולו קיים בשביל הרצון הפרטי שלו. ככה זה עובד. אז בדרך כלל, ליבנו, הלב, רוכש רצונות פרטיים רבים. ובגלל הסיבה הזו, כן? כדאי שנודה בכך אגב, לא צריך להתבייש, לא צריך להרגיש שנפלנו מאיגר רמה לבירה מקטה, זה לא בושה, עבודת המוסר היא בבחינת מודה ועוזב ירוחם. אדם צריך להודות, לדעת איפה הוא מצוי, איפה מהלך הרצון שלו נמצא. גם אם נדמה לו שהוא בשמיים ומדבר דברים גבוהה גבוהה, אבל סוף סוף האדם נבחן בנקודת הרצון שלו. זה מה שנקרא נקודת הבחירה בלשונו של המכתב מאליהו, שכל אדם צריך לדעת את נקודת הבחירה שלו. כלומר, נקודת הבחירה היא מה הוא הדבר שאני רוצה בנקודת הזמן הזו. לא מה אני מתפלסף או מה למדתי בספר, זה עדיין לא הבחירה שלי. אני, הבחירה שלי עדיין, כן? נקודת הרצון שלי עדיין היא לא בין ללמוד 10 דפים גמרא ביום ללמוד 20 דפים. למרות שכבר למדתי שהגאון מווילנה היה לומד 40 דפים ביום או יותר, או הרב קוק. קראתי את זה ברב קוק, אבל הרצון שלי עדיין זה אם בכלל להתחיל ללמוד גמרא, כן? אם בכלל להתחיל, כן? או ללמוד איזה חצי עמוד. זה הרצון שלי כרגע. ואדם צריך להיות מחובר לנקודת הרצון שלו, או בלשונם של כן? בלשונם של המעמיקים, כן? שאומרים, אתה רוצה לדעת את מצבך? תרד עד לנקודה שאי אפשר לרדת עוד. שם זה הנקודה האמיתית שלך. זה נקודת הבחירה שלך. שם אתה פוגש את נקודת הרצון העכשווית. משם אתה מונע. אם לא תהיה ער לעובדה הזו, אתה יכול להוליך בכחש את עצמך ולהיות צבוע שבצבועים. אתה רוצה להכיר את עצמך, כמו שאמרנו? תחשוב טוב טוב, מה אתה מרגיש בשעה שחברך לקח את הכיסא? רצית להוריד לו סתירה? להדביק לו אגרוף? זה נקודת הבחירה שלך. שם אתה מצוי. זה מהלך הרצון שלך. נכון שזה לא יצא לפועל, ועל כך מגיע לך תשועות חן חן, זה יפה, כל הכבוד, מוראה של מלכות, וכל מיני חשבונות כאלה אחרים, אבל דע לך שבתוך נקודת הרצון, ליבו סווה תואבות. זה צריך לדעת. אנחנו לא באים להיות פה פרוידנים, ולא באים לאיים על עצמנו עם כל הרפש הפנים פנימי. אנחנו מדברים כרגע, על הרע שנתלבש כבר ברצון. זה ידוע שבתוך האדם, לפני ולפנים, במקום הפרוידני והלא מודע, שם האדם הוא רוצח והוא פרי אדם והוא נואף. ידוע. לא על זה מדובר. אנחנו מדברים על אותו עולם שמרי, אותו עולם פרוידני שהתלבש כבר ברצון. ואנחנו לא רחוקים מאותו המעשה. על זה מדובר. אז בזה צריך לטפל. כן? אותו עולם כמוס, פנימי, הצפון בליבו של אדם, עמוק, עמוק, זה, כן? אנחנו לא מתעסקים עם זה. זה עדיין לא נכנס לתחום הבחירה החופשית שלנו. אנחנו מצווים לעמוד על פתחי ההכרה ולמנוע את אותם, כן? את אותו הרגש כמוס, אנחנו מצווים למנוע את הופעתו בתוך ההכרה. עד כדי להפך לרצון פעיל, חתרני, שמתאבה לחטא, אף על פי שהוא לא מתרחש החטא, אבל הוא מטריד את האדם במחשבות בלתי פוסקות. זה אנחנו צריכים להיזהר מהדבר הזה. הלב, אם כן, הוא מכיל את הרצונות העכשוויים שלנו, והוא למעשה מגדיר את נקודת הבחירה האמיתית שלנו, שכל אדם שלא יודע, לא ער, לא מודע ולא מדייק בנקודת הבחירה שלו, הוא רחוק מחשבון הנפש. הוא רחוק מחשבון נפש אמיתי, הוא עשוי לחיות באשליה מאוד קשה ומסוכן. וזה לא בושה להודות בזה. אדרבה, אדרבה. רק אדם שמודה בכך, הוא יכול להתחיל לתקן. רק אז כל הידיעות הגדולות שהוא לומד בספרי הרב קוק, רק אז הן יכולות להפך לכוח מוכיח. כשמעמידים את הרצוי אל מול המצוי. רק כשמעמידים את הרצוי מול המצוי, אז מתחילה להתעורר, כן, דינמיקה מרתקת, שכל ההתקדמות וכל ההתפתחות הנפשית מבוססת עליה. כן? צריך לדעת את זה. לא צריך לפחד להתמודד. לא צריך לטייח ולהסתיר ולהעלים את הטינופי מתחת לשטיח ולהזמין את האורחים שיחשבו שהבית שלי הוא נקי. לא טוב שבעל בית משלה את עצמו, שבשעה שהוא מסתיר את הטינופי מתחת לשטיח והאורחים נכנסים, כן, וחושבים שהבית נקי. לא טוב שהוא משלה את עצמו. הוא חייב לדעת שיש לו לכלוך מתחת לשטיח. רצוי מאוד שינקה איזה טרם בועם של האורחים. זה מראה, כן, על גישה סניטרית יותר גבוהה, אבל לפחות לאחר שהם ביקרו, הוא יתפוס את הראש ויגיד, את מי שיקרתי? את מי שיקרתי? רק את עצמי. אני רוצה לשנות את זה. אני רוצה לשנות את זה. אני אנקה את השטיח. אני אנקה מתחת השטיח את הלכלוך. כשאני מזמין אותם פעם הבאה, זה יהיה נקי בפנים ובחוץ. זו גישה בוגרת, זו התמודדות אמיתית עם החיים. אמיתית עם החיים. ידוע גם שגוף, תסתכלו על הגוף, מה יש לנו יותר מזה? לך אל נמלה הצל, לך אל הגוף הצל, ותרד רחב. וחכם, הגוף לא מתפתח, אלא על ידי מאבק תמידי עם קשיים. אדם ששוכב, אדם שנח על הגב, כן, מתהפך מבטן לגב, הגוף שלו הולך ונחלש, הולך ומתנוון. הגוף בנוי להתפתח דווקא מתוך קשיים. כשאדם עושה התעמלות, זה נוח. זה נוח זאת התעמלות. לא נוח לרוץ על הכבש, 2,400, אני יודע, 2.5 קילומטר, לרוץ על הכבש פה, לעלות מ-7.5 ל-8, ולרוץ כמו מטורף שם על הכבש, זה דבר קל. הלב מתפוצץ. חלב השרירים נגמר עוד מעט. אתה מרגיש שאתה רוצה כבר לפרוש מהמרוץ. אבל הגוף, באותו הרגע שאתה מדמיין לך את הקושי, אוף, אני כבר לא יכול. הגוף אומר, תמשיך. תמשיך, טוב לי. קשה לי, אבל טוב לי. תוציא אותי מהכיפאון. תוציא אותי מהשננות, מהפינוק, מהבטלה. אני נבנה מזה. כך הגוף אומר. אם היה לנו דיאלוג אמיתי עם הגוף, קשב אמיתי לגוף, בשעה שאנחנו מתאמצים, לא היינו מבקשים גימל, לא היינו מבקשים פטור, כי הפטור הוא בא מהדמיון. מצד צורכי הגוף, הגוף נהנה מן העמל. וסתם מצד טובה, צריך לדעת, בשעה שהאדם מפנה מחשבתו בשעת ריצה, או בשעת מאמץ, ברגע שהוא לא יוצר פיצול מלאכותי במחשבה, ברגע שהוא לא מפנה את מחשבתו לאוי כמה קשה, כן? אלא מחשבתו נתונה למה שקורה בתוך הגוף, קל לרוץ. מישהו ניסה איזה פעם? קל לרוץ. שאדם משתתף עם הגוף במאמץ, שהוא שותף איתו ולא קורא אותו לגזרים, עם מחשבה סותרת מאמץ, מחשבה סותרת עמל. אוי, כמה קשה, אתה כבר תיגמר. כמה כבר? נשאר לי עוד 10 דקות. כל המחשבות האלו, הן מפריעות לגוף לעשות את פעולתו. ברגע שהמחשבה של האדם ופעולת הגוף היא אחידה, קל לרוץ. תענוג, אתה מלווה את הגוף בפעולות הטבעיות שלו, אתה מרגיש שהדברים חלקים. כל הקושי זה נובע כתוצאה מפיצול המחשבה. שאין קשב פנימי לחוויה המופלאה שהגוף עובר כרגע. אבל באמת הגוף נהנה מן העמל. באמת הוא נהנה מן העמל. וזה לא רק עמל המחשבה, זה לא רק עמל הגוף, זה גם עמל המחשבה אותו דבר, שאדם עמל על סוגיה בגמרה, גם אז שלא ירחם על עצמו יותר מדי, כי זה הכל דמיונות. טוב, לגבר כי יישא עול בנעוריו, זה מצוין. כן. כן? בכיוון של העמל, להסכים מעמל. ודאי. זה לא קל. זה לא קל, כי היצר הרע צועק בקולי קולות. קשה לי, קשה לי. הוא לא חפץ בתוך המלאכה. לא יחפוץ האדם בתוך המלאכה, אומר מסילת ישרים. כן? חומריות האדם, גס, על כן לא יחפוץ בתוך המלאכה. יש בנו את הכוח שמתנגד לתורך ומלאכה. יש בנו את הכוח שהוא נגד החיים. שכל פעולותיו זה נגד החיים. נגד החיים הפיזיים ונגד החיים. כן? הרוחניים. הוא פועל כנגדנו, אבל החוקיות של הגוף היא טובה, החוקיות של הגוף היא כולה מכוונת, כן? לעומת המשכת החיים. לעומת המשכת החיים. אבל יש כוח שמסית ומדיח אותנו, שלא לשים לב לחוקי החיים ולא להניח להם להתנהל כפי אופיים. וצריך לשים לב טוב טוב למאבק הפנימי הזה, בשעה שאנחנו עמלים, עמל גוף ועמל מחשבה, טוב טוב לשים לב בתוך הכוחות המתנצחים בתוככי הנפש, ולדעת למי לפרגן, את ידו של מי לחזק. מאוד חשוב. מאוד חשוב. כן.
הכוח הזה הוא גם שכל וגם רגש.
איזה כוח?
כוח מנגד. כוח
מנגד, זה שגורם... כוח מנגד מופיע, כי אנחנו נראה את זה בהמשך. כן? בסוף הפסקה ממש, הלוואי נזכה להגיע לזה, הלוואי, אני אומר, נזכה להגיע לסוף הפסקה. נסיים את זה סוף סוף, אנחנו מתקשים קצת, אנחנו מתקשים קצת להיפרד משאר הכעס, אנחנו מתקשים מאוד. מה? קודם כל, לא, הוא אומר דבר אחר, הוא אומר שהכוח המתנגד, אותו כוח מתנגד, כן, שמתנגד לעמל, לחוקיות של העמל, הכוח המתנגד הזה זורם גם בערוץ שכלי וגם בערוץ רגשי. כן, זה אנחנו נראה בהמשך, כן, על מה שאומרת הגמרא מסכת שבת, כן, נעלבים ולא עולבים, שומעים חרפתם ולא משיבים. הנה לנו, שמעליבים אותנו, תכף ומיד הרגש הפרטי שלנו מתעורר ומתנפל, אנחנו נעלבים. פגעת בי. זה הרגש, זה הפרטיות שמתלבשת בצינור של הרגש. שומעים חרפתם ואינם משיבים, זה הצינור השכלי. שמיעה. אתם שומעים? שמיעה. אתה שומע את החרפה, ואתה מבין את עומק הגנאי והחירוף והגידוף מבחינה שכלית, כן? ואתה מתפלץ. מה הוא אמר עליי? בשכל אתה תופס את משמעות החרפה שהוחרף אותך. זאת אומרת, הכוח המנגד הזה, שמלבה, מלבה את הרצון הפרטי שלי, הוא מתעורר גם דרך הרגש באלבון, ודרך השכל והרגשת החרפה. אבל ברגע שאני לא נעלב ולא מתחרף, כן? זאת אומרת, גם הרגש הפרטי וגם הרגש השכלי מפנים מקומם לרגש כללי יותר, שזה רצון השם יתברך, שזימן לי את המאורעות האלו, כדי שנזכה למדרגה גבוהה יותר, אז אני זוכר למדרגה, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אם אני אוהב את האמת הכללית, אז האמת הכללית הזו מתגלה וזורחת בשיא עוצמתה, ואז היא דומה לשמש שיוצא בגבורתו ומאיר את כל הצללים שבעולם, עד נכון היום. כן? שהרצון הכללי מתגלה בנפש האדם, והוא זורח ומתגלה ועולה לתיכון השמיים, אז כל הצללים מסתלקים. מי הם הצללים האלו? הרצונות הפרטיים, הבשר החי העודף, הפולקה, השומנים המיותרים, שזה מה שמפריע לרצון השם להתגלות. אין לנו בעיה עם זה שאתה אישיות פרטית. יש מקום להופעה הפרטית שלך, אבל שבשום אופן הרצון הפרטי לא יימסך בפני הרצון הכללי. היכולת, כן? סולו סולו המסילה. היכולת לסלול את המסילה של הופעת הרצון הכללי. בתוך המציאות הפרטית שלי, זה הדבר המופלא. זה ייעוד האדם. וצריך תמיד צריך לבנות ולעצב את היחס הנכון בין הרצונות הכללים פרטיים. כמובן במצב שלנו, לא צריך להתלבט בזה יותר מדי, כי אמרתי, הלב שלנו, לפחות שלי, מלא ברצונות פרטיים, ולא צריכים בזה יותר מדי, כן, איזשהו דיוקי דקדוקים, על כל צעד ושעל, כל צעד ושעל שומעים את קולו של הרצון הפרטי הולך מסוף העולם והצופו, כיש קשקריה, כי הצי הצפצפה שקולם הולך מסוף העולם והצופם, אבל אין להם פירות בעצם, כן. ברוך אתה, אדוני, למנוח העולם שכל נהיה דברו. אז זה לא מנוגד בכלל. זה לא מנוגד בכלל. אבל אני... בוא, אנחנו נגיע לזה. הרי זה בסוף הפרק, כן? בלי נדר שנגיע לשם, אולי עוד היום, אז תזכיר את העניין הזה כדי שנדבר בו מעט. זה לא בזרד לשם. כן. תראה, אתה אומר, גם כאשר אדם עשה לי במזיד, שבר משהו מול הפנים ואמר לי, הנה לך, דווקא. הוא גם שפך לי את המים בפרצוף, וגם שבר לי את הכוס. כן? שני הדברים הוא עשה לי, בסדר? במזיד הוא עשה לי את הדברים. אתה אומר, האם במצב כזה לא ראוי לכעוס? תראה, האמת שכבר דיברנו על זה בעמוד הקודם, אף על פי שהכעס מידה רעה מאוד, מכל מקום צריך אדם להניג את עצמו בקצת העיתים במידת הכעס. שם הוא אמר שמותר להשתמש במידת הכעס, כן? ואולי, אולי אפילו, כן? כי זה לא ברור, אבל אולי אפילו מצבים מסוימים, אפילו כעס הלב, זה במידה, מתי, באיזה מידה, באיזה תנאי מותר לכעוס כעס הלב? לפי מה שאמרנו עכשיו, בדקות האחרונות, מתי מותר לכעוס כעס הלב? כאשר התעוררות הלב שלי היא תמיד לדברים כלליים. כאשר הלב שלי הוא מלא רצונות כלליים, אז רצון כללי דוחה רצון פרטי. הרשע שמבטא רצון פרטי, כן? המן שמבטא רצון רע, מרדכי יכול להתנגד לו. כי יש פה, כן? בבחינת עילאה גבר, הרצון הכללי הוא גובר לתחתון. אבל אם אני לא בטוח שאני בא בשם רצון כללי, אם אני בא גם מצד הפרטיות, אז אני אגיד לך את הדברים באופן חד משמעי. גם זריקת המים על הפרצוף שלי, וגם שבירת הכוס, לא טוב שהתגובה על זה תהיה כעס הלב. כי זה הרצון הפרטי שלי. ומשמעות הדבר הוא, שכאשר הרצון הפרטי שלי נפגע, ושימו לב טוב מה שאני אומר פה עכשיו, שהרצון הפרטי שלי נפגע, כי עכשיו שפכו עליי מים ושברו לי את הכוס, אני ארוג אותו. שפטתי אותו בצורה לא נכונה. האם באמת מגיע לו פסק דין מוות? האם מגיע לו סתירת לחי מצלצלת? האם מגיע לקלל את אבי, אביו או את אמו? מי בכלל אמר לך שזה המשפט הראוי לו? הרצון הפרטי שלך פוסק פסקים מזויפים. עכשיו נדמה לך שאתה צודק, כי באמת נעשה לך איזשהו עוול מסוים, ויש מקום להביע את מורת הרוח, אבל בפרופורציה. ולהגיע לפרופורציה הזו, לבקש את אותו הצדק, את אותו הצדק שרצונך הפרטי צודק, לבקש אותו בצורה נכונה, קשה מאוד, קשה מאוד. אתה צריך להמתין לפעמים ימים ושבועות עד שתוכל לבוא ולדבר עם חברך על האירוע המביך הזה. לפעמים עדיף לעשות את זה באמצעות מתווך, ואולי רק לכתוב לו, ולא לדבר איתו פנים אל פנים, כי אני רק רואה את הפרצוף שלו, אני מתמלא בכעס, וכבר צרעת נושנת באור פרח, כל המצב הקודם מתעורר. איך תדע כמה הכנות צריך כדי לחזור לסיטואציה הזו, ולדרוש את הצדק שם, בצורה נכונה. זה לא דברים פשוטים. לא דברים פשוטים. לא יודע אם עבר, לא. דווקא הרמב״ם אומר שאדם צריך להגיד לחברו, למה עשית לי ככה? בלכות דעות. למה עשית לי ככה? אבל זה צריך להיאמר בצורה נכונה, כן? במצב כזה שרצונותינו הם פרטיים, ספק אם אנחנו יכולים לתבוע אפילו את מידת הצדק. אפילו את מידת הצדק שיש לדרוש בעוול שנעשה לנו. ספק. כן? ואם נדרוש את זה, כשבתוך ליבנו יש רצון פרטי, יאמר עלינו, כוונתך רצויה, אך מעשיך לא רצויים. כוונתך, כן. כוונתך רצויה, אך מעשיך לא רצויים. זה לא דבר פשוט. סליחה שאני אומר את הדברים. יכול להיות שאנשים פה יושבים ואומרים, אם כן, שברת אותנו לגמרי. אז אנחנו נסתובב כל היום, שותקים, כן, מכונסים, מדחיקים. מה נעשה? מה נעשה כל היום כולו? זה עבודת המוסר. זה עבודת המוסר. זה עבודת המוסר. ויכול להיות שאנחנו נחטא כמה פעמים, וכמה פעמים נבטא את רצוננו בצורה לא נכונה, ולאט לאט מתוך הכאב, מתוך הכאב של הנפילות, ועוגמת הנפש מהבעת הרצון הפרטי המוגזם, המתלהם, לאט לאט אנחנו נגיע. כולנו טועים. אני אגיע היום הביתה, מן הסתם אני גם אתאה באיזה הבעת רצון. לא יודע, אולי לא יהיה מוכן לי על השולחן המרה כמו שרציתי. אולי אשתי תאמר לי איזה משהו. הרצון הפרטי שלי כבר מוכן, הוא כבר דרוך כמו קשת. לא יודע איפה יופיע היום. אבל הכאב שיהיה לי אחרי זה, על משכבי בלילות, כן? עכשיו, יכול להיות שגם לתפוס את הרצון הפרטי הזה לפני שהוא, כן? יצא מהחץ, מהקשת. יכול להיות. זה גם קורה, אני חייב להודות. אני לא רוצה להיראות רשע בפני עצמי, גם לא בפניכם. יכול להיות. ברוך השם, לא פעם קורה שהרצון הזה הוא דרוך, אבל לפני ש... כן? אתה עוצר אותו. יש מודעות. כן? יש מודעות. לא ישנו ב-25 שנים האחרונות. ברוך השם. יש עבודה. יש עבודה. עד לאט. בסדר. אבל אי אפשר להנציח את המצב הזה. המצב הזה אי אפשר להנציח, צריך לטפל בו, נקודה. כן? צריך לטפל במצב הזה. כן. אני רוצה.
במידה מסוימת שיש דעת, למעשה מסוים, אם אני אדם שרץ ונתקל בכתף, תגובה ראשונה, כי מה הוא עושה לתפוס אותו ולחנך אותו.
כן.
אבל אם אני טועה ואני רואה שהוא רץ כדי להציל ילדה שקפצה לכביש או מישהו שמשהו כזה, אז תורי את הרגש משתנה. זאת אומרת שכל כך הוא מבאר את המחשבה, או שנתון למישהו קו, אנחנו נתון כל אדם שקרה לקו זכות, וזה לעולם לא נכעס.
נכון, נכון. לעולם לא נכעס. נכון? נכון? למה? והגיון הוא, זאת אומרת, שוב, אתה אומר דבר יפה, הרצל. כלומר, אתה נותן דוגמה, הדוגמה יפה ובאמת קיצונית בעוצמתה. אתה מראה מצב שבו אדם משתנה מרצון פרטי מתלהם לאהבה ולימוד זכות אל הזולת. למשל, כשפלוני הרע לי, עשה לי משהו לא נעים, אבל פתאום אני רואה אותו רץ להציל ילדה טובעת בנהר, לדוגמה, כן? אני במבוכה. הרצון הפרטי שלי פתאום נתקל בהופעה מוסרית. ההופעה המוסרית של הזולת כובשת את הרצון הפרטי וגורמת לי להתעוררות כללית. זה מה שקורה כאן. לא בכל מצב. נכון, נכון, נכון. לא תמיד אני רואה אותו רץ להציל ילדה. לפעמים אני רואה אותו רק מרע לי, ואז אני צריך ללמד זכות על ידי הנחה, שוודאי הוא הציל מתישהו ילדה. כן? אני צריך להסתפק בהנחה השכלית הזו, ולקבל אותה כעובדה, למרות שלא ראיתי בעיניי. כמו שאתה באמת אומר, אוהד. נכון, נכון. כן. התבוננת על מקומו ואיננו. רשע. התבוננת על מקומו, פחות או יותר זה הפסוק, ואיננו. התבוננת על מקומו. טוב, שם זה עמוק. שם זה לימוד הזכות, שם זה לימוד הזכות היותר עמוק. על מה הוא מתבסס? על האמונה במקומו של אדם. מהו מקומו? צלם אלוקים שבו. אם יש לאדם צלם אלוקים, אני לא רק אומר, כאשר הוא עושה רע, הלימוד זכות זה לא, הוא עושה רע, אבל הוא יכול לעשות גם טוב. גם הרע הוא טוב. כי מקומו הוא צלם אלוקים. וגם שהוא עושה רע, הוא משדר לנו איזו מצוקה פנימית. אין ילד רע, יש ילד שרע לו. זה נקרא התבוננת על מקומו. כשאנחנו מתבוננים על מקומו של האדם, ואנחנו מניחים את הנחת היסוד האמונית שכל אדם נברא בצלם, אין רע טהור, אין דבר כזה. פרט לעמלק. ועל עמלק אנחנו מצווים למחות אותו מתחת לשמיים, אבל לא נחה דעתם של המקובלים. עד שאמרו ודייקו בדברי הפסוק, מתחת לשמיים צריך למחות אותו. מעל השמיים גם לעמלק יש שורש בקדושה. שהרי ראשו של עשיו נתגלגל למערת המכפלה. עד כדי כך. זה דברים עמוקים, לא לפי כוחנו. אומר הרב קוק במוסר אביך, שאצל הצדיקים האלו, איך הוא קורא להם? בוא נראה בלשונו הזהב של הרב קוק. מוסר אביך, מידות הראייה, אהבה, תראו לאן הרב קוק הולך עם התפיסה הזו של התבוננת על מקומו. לת אתר פנוי מיני. עד כדי כך אין אתר פנוי ממנו. שאפילו עשיו, אפילו עמלק, יסוד הרע בעולם, ראשית גוי עמלק, אפילו הוא בעומק העומקים ומקושר לקדושה. אלא שכדי לגלות את העומק הזה, אנחנו צריכים להחריד אותו מתחת לשמיים, את כל ההופעות השליליות האלו צריך למחות, כדי שיוכל להתגלה את השורש. אבל זה לא עבודה שלנו כמובן, צריך להיזהר עם זה. אומר הרב במידת האהבה, זה עבודתם של הצדיקים, תראו מה שהוא אומר כאן. ואפילו עמלק, במידת האהבה, פסקה ו', ואפילו עמלק אינו נמחה כי היא מתחת לשמיים. אבל על ידי הזיכוך, מתעלהו לשורש הטוב, אשר הוא מעל השמיים, ונכלל הכל באהבה העליונה. אלא שצריך כוח גדול. וטהרה עצומה לייחוד נשגב זה. כן? כדי לייחד את הענף הזה בשורשו, את עמלק בשורשו, לזה צריך טהרה עצומה. צריך שיבוא אדם מאמין גדול, שיודע למסור את כל הבריאה כולה לריבונו של עולם. כי מידך הכל, ומידך נתנו לך. להחזיר לריבונו של עולם את הבריאה. גם את הבריאות היותר שפלות. להחזיר אותם למקורם. זה עבודתם של הצדיקים הגדולים. אבל טוב לדעת שיש מדרגה כזו. טוב לדעת שיש מדרגה כזו. כן.
מה עושים עם הרגש שדיברת? הרגש שאתה שותק ואתה לא אומר, ואז אתה מרגיש רע.
אז אמרתי, כן. שנכון, שלא תמיד אנחנו יכולים לתפוס את החץ המתוח. לפעמים הוא משתחרר. ככה חיים בנויים. להגיד לך שצריך לעצור, כן? להגיד לך, אנחנו תכף נראה, אגב, כן, אנחנו תכף נראה איך הוא מביא מהלך של עצירה ומניעה. לתפוס את הקשת ולא לתת לה להשתחרר. אבל נראה את זה, מעניין. זהו, הוא מתבסס פה על דברי הרמב״ם של תשובת המשקל. תשובת המשקל המפורסמת. אנחנו נראה. ואז תעלה השאלה הזו בכל חריפותה. השאלה שלך תעלה בכל חריפותה כאשר אנחנו ניכנס לתוך המרחב של העיקרון המופלא והמורכב מאוד של תשובת המשקל. תשובת המשקל שגוזרת עלינו ללכת בניגוד גמור להרגל הנפשי שהיה לנו עד היום. אם אתה בעל כעס, עכשיו אתה צריך להימנע מן הכעס בכלל. עד כדי כך שלא תרגיש ולא תחוש, אפילו אם הוא קטע ואפילו אם כוללת. תכף אנחנו נראה את זה, שאלה עצומה. אני לא מבטיח שאני אוכל לתרץ את זה. לא מבטיח שאני אוכל להגיד תשובה שתתקבל על דעת כולם. אבל פטור ולא אוכלו, אם לא נוכל, אני צריך להגיד משהו, אבל השאלה הזאת תעלה בכל החריפותה. כל החריפותה, שאלה גדולה. כן. יש תוצאות טובות. מפרגנים לך על זה. לא תמיד. הרבה פעמים אתה לא מקבל את הפידבק החיובי, ואז אתה נשאר, כן, עם התחושות האלו בפנים, הפצצה הזו בפנים, כן. פצצות בפנים, כן. טוב, זה מורכב. זה מורכב. זה אחד הדברים היותר מסובכים בתורת המוסר, זה כל העיקרון של תיבת נוח. מה שמביא הרב במוסר אביך, ודאי מכירים זה, תיבת נוח. ואם אתם רוצים לראות את הלשון של הרב בעניין הזה, אני אביא לשון קצרה, אבל את הלשונות, את הלשונות המשבריים שיש בתוך התהליך הזה, שהוא מדבר על תיבת נוח, ההכרח של כינוס הכוחות פנימה אל תוך הנפש, לא להניח לכוחות, כן, להתהלך ברחבה, כן, הרב מדבר על זה, למוסר אביך, תראו את הלשונות שהוא בחר, לשונות קשים, רק לקרוא את הלשונות האלו, אנחנו מפחדים להיכנס לתיבת נוח, מפחדים מההדחקה הזו, זה יכול לפוצץ לנו מפנים, תראו את הלשונות שהוא אומר, רק הלשונות מפחידים אותי, מה הפלא שאנשים לא מכירים את הפסקה הזו, ולא אוהבים את הפסקה הזו. הרב קוק לא נזכר כמי שכתב את הפסקה הזו. הרב קוק כתב דברים אחרים. דברים. אבל את הפסקה הזו, אנחנו לא כל כך. פה הרב קוק מתגלה. כן? מתגלה בפרישותו. רק שנייה. בואו תראו. הוא אומר ככה, בפרק ב' פסקה א', אומר ככה, ועניין האסיפה אליו, שאדם צריך לאסוף את הכוחות, כן? כוחות שהתפשטו, כוח הכעס התפשט, כוח הדמיון התפשט, כוח המחשבה התפשט, איפה הוא נמצא עכשיו כוח המחשבה? הוא מפוזר על כל המרחב כולו, הוא תקוע בעיתונים, הוא תקוע בחלון הזולת, חושב על דברים שלא צריך לחשוב עליהם, מחשבות מוזרות, כן? כוח הרצון. מה הוא רוצה הבן אדם הזה? איפה הרצון שלו מונח? אז אומר הרב, אין דרך אלא לאסוף את הכוחות האלו. שריקה להם ואקבצם. שריקה, לקחת את הכוחות כמו אמא שקוראת לדני. דני בוא הביתה. למה היא קוראת לו? קורא אותו, היא רואה אותו, מדבר עם הילד הרע של השכן. אז היא רוצה שהוא יבוא. למה ההתחברות הזו היא לא טובה? אז היא קוראת לילד שלה הביתה. ככה אנחנו צריכים לקרוא לילדים שלנו, כל ילידי הנפש, הרגש, הדמיון. צריך לקרוא להם הביתה. עם מי מסתובבים הכוחות האלה? עם מי מסתובבים? יושבים על הברזלים, מעשנים סיגריות, מתכננים שוד ופריצה. מי יודע איפה נמצאים כל הכוחות האלו? כל הכוחות האלה, איפה הם שוטטים? איפה הם שוטטים? לא בחוגי משוטטים במדבר יהודה. הם שוטטים, השם ירחם, איפה הם שוטטים? כן? אומר הרב, אין ברירה, אין מוצא. כל מי שיסתכל בראי יפה, יראה איפה הילדים שלא נמצאים. רוב שעות היממה. איפה הם מסתובבים? הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע. אומר רב, לכן, את כל הילדים האלו צריכים לאסוף הביתה, להחזיר אותם לנקודה הפנימית שלהם, לשורשם, ששם הם נצרפים בתכונת המקור, שהשכל חוזר הביתה, שהוא נמנע מלהתפשט למקומות האלו, ונכנס פנימה אל תוכו להתבוננות פנימית, אז אנחנו מגלים את שורשו של השכל. אז אנחנו מרגישים שהשכל ביסודו, מקורו ושורשו, הוא בעצם חושב מחשבות טובות. עכשיו, כדי לעודד את הפעולה של הרפואה הזו, אנחנו גם מזינים אותו במחשבות טובות. אנחנו מזינים אותו במחשבות טובות. כי עדיין הוא לא הורגל, פעולת הכינוס הזו, באמת עיקר עניינה, זה להגיע למצב שהשכל יקבל מן הנשמה. ואז ממילו יתאר, אבל מכיוון שעדיין הערוץ הנשמתי לא זורם אל השכל, לכן פעולת הכינוס נתפסת ככיווץ, והיא מאוד קשה. באותו הזמן אנחנו מזינים את השכל במזון מלכות, טוב, משובח ועשיר של מחשבות של תורה, אז יש פה גם פעולה פנימית וגם חיצונית. לימוד תורה, אנחנו מזינים את השכל במחשבות טובות, באותו זמן הוא מכונס וקרוב לעצמו. אז הנשמה מתחילה כבר לפעול עליו משני הכיוונים. מהכיוון הנשמתי והכיוון הלימודי, השכל הולך ונצרף. התהליך הזה מתואר בלשון הרב, איך הוא קורא לו כאן? כן? הוא קורא לזה תיבת נוח, שאוספים את כל החיות אל תוך התיבה. אין התפשטות, יש ריכוזיות. עניין האספה אליו, וכולי, כן? עניין האספה הוא מפני שהנפש, כוחות הנפש, כבר סללו דרכם על כל הגוף, והיא מפוזרת באמת על כל חלקי הגוף גם בשליטתה. אותם כוחות מופלאים, שביסודם הם חיוביים, והיו אמורים למלא תפקידים בקודש, את מי משמשים הכוחות האלה עכשיו? הרגש, הרצון, השכל, את מי משמשים? איזה מטרות הם משמשים? איזה מטרות? הם מחזקים את כוחו של הרע. לכן צריכים לעשות הפרד ומשול. וכיוון שכל חלקי, כולי. אבל יש אפשרות שיכניס האדם את הקווים המתפשטים אל תוך נקודתם. עכשיו מתחיל הרב פה עם הלשון המשברית של תקופת הכינוס. והתקופה הזו יכולה להימשך על פני שבועות, חודשים ולפעמים שנים ביחס לכוחות מקולקלים מסוימים. וזהו באמת עול גדול ודבר מר. אפילו הרב הפיוטי והספרותי שתמיד נוטה ל... תראו, לא נמנע להשתמש במילים הקשות האלו. וזהו באמת עול גדול ודבר מר. למה? כי זה עומד בניגוד מוחלט לתכונה של השכל והרצון. מהי תכונת המקור של השכל והרצון? התפשטות, שליטה, מרחביות, זה כוחות אלוקיים, זה לא כוחות פשוטים. כל כוחות הנפש של האדם הם שואפים להתפשטות אינסופית. ועכשיו אנחנו פועלים בניגוד לתכונה היסודית שלהם. זה פעולה הפחית לחלוטין לטבע שלהם. אנחנו מקופפים את הקפיץ הזה בניגוד לתנועה הטבעית שלו. ואת כל זה אנחנו חווים בתוך הנפש, בתור תחושה של הדחקה. זה מר, זה קשה. כי החופש וההתפשטות ראוי ונאות לנפש. אין ישיבתם המכונסת הזאת חמודה בעיניהם. על כן ילך קודר בלחץ בראשית דרכו. כל אחד רשאי לפרש את המילים האלו מניסיונו האישי, אם הוא זכה לחוות את הלחץ והקדרות בראשית דרכו. מה תגיד לו הסביבה לאחר מכן? תפסיק כבר, מה בכך תראה? אתה בקושי חי, צא מזה. היית פעם טבעי, היית פעם זורם. זה לא פשוט להתמודד עם הטענות של החברה. אבל אם אתה מודע לברכה העצומה שיש כאן, אם אתה מודע לכינוס הזה שאתה מכנס את הכוחות, כי כרגע אי אפשר שהכוחות האלה יהיו מחוץ לתיבה. למה? מה קורה מחוץ לתיבה? יש מים, יש מבול, שם כולם טובעים. מי שם נמצא מתחת למים? מי נמצא מתחת למים? אותם אנשים שאצלם השכל והרצון, מה קרה לו? מה קרה להם? שירתו את התאוות ואת היצרים. למה נקרא שמו מבול? שבלבל הכל, שבילה הכל, שהוביל הכל מגבוה לנמוך. זה היה השחתה של דור המבול, שהשתמשו בכוחות הגבוהים שלהם וריתקו וקישרו אותם לכוחות הנמוכים. ומזה יצאו יצורי כלאיים נוראים כמו גוליאת, שהוא יצור כלאיים של שמשון ודלילה. שמשון ודלילה, חז"ל אומרים שמהם יצא גוליאת. יצורי כלאיים של התחברות של כוחות עילאיים עם כוחות נמוכים, יוצא גוליאת. שריון וקסקסים, כולו איזה נפשיות מסובכת, מסובכת מאוד, אמתנית, אבל כולה בתומעה, כולה בתומעה. זה מה שקרה בדור המבול. לכן נקרא שמו מבול, שהוביל הכל מגבוה לנמוך. את הכוחות הגבוהים השפילו ושיאבדו אותם לכוחות נמוכים. שתפו את כולם. שתפו את כולם. אם אנחנו לא רוצים שהכוחות המופלאים האלו יראו בשדות זרים ויפלו בשבי של היצרים, אנחנו חייבים לעשות את עבודת ההפרד ומשול שבא לידי ביטוי פה בדברי הרב, כן? במודל המופלא של תיבת נוח, כן? והקווים הולה, אין הישיבה מכונסת חמודה ביניהם. על כן ילך קודר בלחץ בראשית דרכו. ואם חס וחלילה יעזוב את הכוחות הפרטיים מתוך נקודתם, אם הוא לא יוכל להחזיק מעמד עוד וישחרר את השכל, כן, די, נמאס לי, עכשיו הוא יחזור לקדמותו, ללכת באשר יתהלכו, יעבו דרכם עוד. כי כאשר הפושע הזה יצא מבית הכלא לפני הזמן, מהו המקום הראשון שאליו הוא ילך? לסניף הבנק הקרוב ביותר. לסוחר הסמים הקרוב ביותר. לשם הוא ילך. הוא עדיין לא למד לקח. הוא לא התחנך בבית הסוהר. הוא לא התחנך. לא טוב לשחרר אותו כרגע, כי כל התנאים לחזור ולפשוע, הגנב חוזר למקום הגניבה, הכל קיים, הכל מוכן. עכשיו זה לא הזמן לצאת. לא הזמן לצאת. כי כל המכשולים כבר ארוכים וסדורים. מה? בורח. הוא רוצה להישאר אותו עובד כלי. כן, כן. אהבתי את אדוני. אהבתי את אדוני ואת אשתי, לא יצא חופשי. וסדרים טובים עוד לא נעשו בארץ בעמקי החומר. זה לא הזמן להיפגש עם החומר, זה הזמן עכשיו להפריד בין כוחות הנפש לבין החומר עד כמה שאפשר, לעשות את הבירור, כל חלק יתברר במקומו, בבית המדרש נברר את תפקידם של השכל והרצון, ומתוך כך נכשיר אותם לחזרה מחודשת, כמו שאומר הרב, לחזרה מחודשת אל החומר, אבל אז הם כבר יכתיבו לחומר את המגמות העליונות, ואין פרץ ואין יצאת ואין צווחה, ברחובותינו. כן, שרם שכך לא. כן, זה מה שהרב אומר בהמשך פה. כן, כן, מאור. חבר. כן, נכון. אין דרך. יש דרכים לפתות אותו שיחזור, כן, על ידי מתן, כן, איזה צ'ופר או בונוס, כן? תת לו סוכריה, תת לו דמי כיס. כן. זה להמתיק את הגלולה. זה נקרא שלא לשמע, זה להמתיק את הגלולה. הגלולה היא, כן? הגלולה באה לידי ביטוי במרירות שראינו פה בדברי הרב. המרירות כתוצאה מהתנגשות הרצונות. רצון האם הבוגר והבשל, שמתנגש עם רצון הילד, השובב והעיוור. ההתנגשות הזו בהכרח היא גורמת לכאב פנימי. כי כל רצון שלא ניתנות לו משאלות ליבו, כן? הוא מתכווץ מכאב. זה דבר ידוע. כן? האמא מסמלת, כן? או מבטאת את הרצון העליון, שבפגישתו עם רצון הילד הקטן, נוצר בהכרח כאב. אגב, הרבה פעמים הכאב הוא גם של האמא. כי גם האמא עושה את הפעולה הזו לא מתוך הזדהות מוחלטת. היא רק מבינה שכאמא היא צריכה להיות אחראית על הבן. אבל גם לה כואב שהיא מבטלת את רצון הילד. כן? שהיא אוסרת על בצעת החוצה, שהיא שוללת ממנו משהו. היא גם מרגישה כאב. למה? כי הרצון הפרטי שבה, שזה האהבה הספונטנית, הביולוגית, הוא מתגבר על הרצון הכללי שלה. ואז היא בעמדה אחת עם, כן? עם הילד. זה מה שהוא אומר בשער האהבה. כן? שהוא מדבר על האהבות השונות שיש. יש אהבת הורים לבניהם, יש אהבת ממון, יש אהבת חוכמה, ויש אהבת השם. הוא מדבר על ארבעת סוגי אהבות, והוא אומר, אהבת הורים לבניהם. אהבה אחת, האדם אוהב את בניו, ומרוב אהבה אינו מייסרם ומדריכם לדרך טובה. כן, ולא עצבו אביו מימיו. למה ככה עשית עם אדוניה? עם אדוניה. ומניחם ללכת בשרירות ליבם הרע, ומזה יבוא איזה גדול. אז יש מצבים שהאם פועלת ברגשות מעורבים כאשר היא מוכיחה את בנה. לכן בדרך כלל האמא מניחה לאב לעשות את זה. שמה בני מוסר אביך. ואל תיטוש תורת אמך. כן, המוסר בא מצד האב, כי הגבר הוא יותר בעל מידת הדין. ומידת הדין, כן, היא פחות רך רוחית. היא יותר נחושה. כן, מידת הדין בדרך כלל יצוקה בה יותר האמת המוחלטת. מידת הרחמים היא מפשרת. ולכן היא מתקשה מאוד לקפות את האמת, כן, לקפות את האמת על מצבים מקולקלים במציאות. כן, זה מידת הרחמים. לכן צריך לפעמים להיעזר במידת הדין שהיא מאוד אסרטיבית, מאוד חד משמעית, מאוד ישירה. כן? בית שמי. זה האיש. כן. רק צריך להיזהר שמידת הדין לפעמים היא יותר מדי חזקה. ואז זה יכול להיות בבחינת מכת אכזרי. שאב יכול לתת לבנו מכת אכזרי, ועל ידי זה לפגוע בו ממש. כן, לפגוע בו. או פגיעה נפשית או פגיעה פיזית. אז לכן צריך גם את האם וגם את האב. האמא שמבטאת מידת הרחמים צריכה לתפוס ביד של מידת הדין ולרקח. זה נקרא דינה רפיה. לגרום לדין להיות רפוי וחלש. כן? שתהיה הופעה של האמת, אבל בכלים מרוקחים. זה ההשלמה בין האב והם. הצד הנקבי והצד הזכרי שבמציאות, זה ההשלמה שהם עושים. מה שנקרא שמאל דוחה וימין מקרבת. כן. כן. טוב, בואו נראה הלאה. וראוי לאדם שירחיק מן הכעס, כן? ואפילו בדבר שראוי לכעוס עליו, יעצור את הרוח ולא יכעוס. זה מה ש... אפילו בדבר שראוי לכעוס עליו. פירוש הדבר, היה ראוי להגיד לו, למה שפכת לי את המים פרצוף? היה ראוי להתעורר בהרגשה נפשית של מחאה. אבל אם אתה תבטא את הרצון הטבעי, תכף ומיד גם אשור נלווה עמם. גם החלקים האסורים של הכעס יופיעו. והרצון הפרטי יתגדל בלי גבול, כמו פופקורן. כן? אתה שם 10 חתיכות בתוך הכלי, זה מלא לך את הכל. כתוצאה מהבעירה של הכעס, שאתה שם את הפופקורן האלו, את הגרגירי חיטה האלו, טירס האלו, בתוך השמן, מדליק את האש של הכעס, פתאום הסיר מלא. מי למעלה עד למטה הוא מלא. מה קרה? מי ילד לי את אלו? מאיפה זה הופיע? אני אמרתי מעט והם עשו הרבה. הייתה לי התעוררות של כעס לגיטימי, ותראה לאן הגעתי. כמו באושפיזין, איך כתוב שם באושפיזין? מישהו ראה את הסרט באושפיזין? אמא זה, בן בו. שהוא לקח את הסוכה של אזולה, איך קוראים לו? תראה את היצרה. רציתי לעשות מצווה, יצא אווירה. יואי, חמוד. בוא לעשות מצווה, יצא אווירה, השם ירחם. איזה לימוד גדול, לקח לו את הסוכה. רצה לעזור לזה, למוישה. רצה לעזור לו, לתת לו סוכה, ערב סוכות, אין לו סוכה. הביא לו סוכה שהייתה זרוקה שם בשדה, בסוף הסתבר זה של איזה מישהו. הוא ערב סוכות, לא מוצא את הסוכה שלו. מי לקח את הסוכה? נו, זה הברסלבר הזה. לקח אותה. מי, בן בו? יאללה. לקח אותה. אתה לקחת את הסוכה שלי? לא ידעתי, חשבתי זה לא שייך לאף אחד. מה זה לא שייך לאף אחד? זה שלי. תראה את היצר הרע. באתי לעשות מצווה. תמחה לי. טוב. לא, תגיש את המוכר לי. מחול. איזה מצחיק. אבל זה מה שקורה בדרך כלל. זה מה שקורה, אתה מבין? ורגע שהרצונות הפרטיים לא מבוררים, יש אחיזה ליצר הרע. ואל תתפלא שתמצא את עצמך אחרי זה במקומות כל כך רחוקים. זה מה שכתוב כאן. מה נעשה? יש לכם דעה, יש לכם שיטה אחרת, עיצה אחרת. בבקשה. מה אתה אומר?
יש את המשפט הזה בדרך
כן. וראוי לאדם שירחיק מן הכעס, ואפילו בדבר שראוי לכעוס עליו, יעצור את הרוח ולא יכעוס. אתם זוכרים, פעם שעברה דיברנו על הרוח? נראה אם אני אתאפק לדבר על זה דקה אחת בלבד, או שתיים. כן? אתם זוכרים מה זה רוח? שקראנו בספר המידות של הרב וייזל. כן? פה אנחנו לומדים יסוד מאוד מאוד חשוב. ואולי כדאי שנחזור עליו, גם בשביל אנשים שלא היו. בכלל, כדאי להשתדל. אני לא יודע, טוב, אני לא, מה אני בא לכם בטענות? אני לא דורש את זה מעצמי, אז אני דורש מכם. אבל מי שיש את הכוח, לפעמים אני אומר לעצמי, אני אומר לאנשים מה צריך לעשות, למרות שאני לא עושה. אבל אולי הם ישמעו, כדאי להיות נוכחים. מי שרוצה, טוב, מי שלא שייך לשיעור הזה, לא מדבר אליו, אין לי שום בעיה. אני עושה גם את השיעור עם אדם אחד, אין לי שום בעיה. רק שנעשה חברות. אבל מי שרוצה להפיק תועלת באמת מהדברים האלו, חשוב להיות קבועים בשיעור. יש פה מושגים שנלמדים, בשיעור שלפני, בשיעור שלפני. אחרי זה אנחנו משתמשים במושגים האלה כדי להבין דברים מאוחרים יותר. שיעור הקודם דיברנו על רוח. התחלנו לדבר על הרוח, הבאנו מובאה יפה, יפה מאוד, מספר המידות של הרב וייזל. שם הרב וייזל אומר שהרוח זה המחשבות של האדם. ולמדנו את הכלל הגדול שכעס, מידת הכעס לא יכולה להתעורר בלי מחשבה. חייב להיווצר זיווג בין מחשבה, כן? כל עוד מחשבה לא שותפה בתהליך, לא יכולה להתעורר מידה. צריך לדעת. כל מידה מתעוררת כתוצאה מהבזק מחשבה בלתי נתפס, שהוא מופיע במהירות עצומה, שאנחנו מפרקים את האירוע של הכעס, אם נצליח לפרק ולעשות לו אנליזה, למרבה הפלא, נמצא שאחד המרכיבים, כן? הייתי אומר, מה זה אחד המרכיבים? המרכיב הגדול של הכעס זה מחשבת כעס, זה נקרא רוח. זה נקרא רוח. למשל, הדבר הזה הוא נח במקומו בשקט. נח במקומו בשקט. ברגע שתופיע פה רוח במהירות, נגיד, של 15 קשר או 20 קשר, מה יקרה לכוס הזו? היא תתהפך. ראיתי מה קורה בשלטים אחרי הרוחות החזקות שהיו, רוח חזק מפרק ערים. שלטים בדרך שם מבית אל ירושלים. יש כל מיני מקומות שיש רוח גב, רוחות תהום, מה שנקרא. רוחות תהום מולות מלמעלה, נותנות מכה, מעיפות השלט. יש שלטים שאפו. ברגע שמגיע איזה רוח, הדבר מתחיל לנוע. הרוח הוא גורם לתנועה, להתעוררות. לצורך העניין, עכשיו ניכנס פנימה יותר לנפש, צריך לדעת. כל הנפש, כל הנפש, היא שדה, חיטה, שקט ושלב שלא זז. ברגע שמתחילה רוח, הכל מתחיל לזוז. כל כוחות הנפש זה בעצם...
בתנועה.
זה לא בתנועה, אלא אם כן הופיעה מחשבה. הופיעה מחשבה. ברגע שמופיעה מחשבה, זה נקרא רוח, הכל מתחיל לנוע. מידת האהבה, מידת השנאה, מידת הנקימה. מתי היא מתחילה להתעורר בעיקר? כאשר יש מחשבת קנאה. תראה כמה יש לו, ולי אין בכלל. מאיפה הוא השיג את כל זה? על חשבוני. המחשבות האלה מלבות את מידת הקנאה. אני לא אומר שהמידה הזו לא נתמכת ולא מתעוררת גם כתוצאה מראיית דבר. ברגע שאני רואה את חברי בעל ממון ולי אין, או יש לי פחות, גם זה יכול להיות. אבל תשימו לב שראייה לבד היא לא מספיקה. אם הראייה צריכה לבוא גם מחשבה. זאת אומרת, אני רואה אותו עם המכונית, אבל מיד צריכה לבוא מחשבה. אם לא יצויר שלא הייתה מחשבה, לא הייתה קינה. אפילו אם הייתי רואה, לא הייתה קינה. חייבת לבוא מחשבה. נמצאנו למדים שעבודת המידות כולה, זה חידוש עצום. זה חידוש עצום. כמה יצר הרע מפריע לנו לדעת הדבר הזה. יצר הרע רוצה להציג לפנינו את המידות הרעות כמקשה אחת, פשוטה, בלתי מורכבת, ולכן גם לא ניתנת לפירוק. כל דבר שהוא פשוט, הוא לא ניתן לפירוק. תסתכלו מה קורה לנו. תסתכלו מה קורה לנו בשעה שאנחנו רואים דבר שעל פניו הוא נראה פשוט. המשטח הזה, או הכוס הזו, תסתכלו, זה נראה פשוט. אני לא רואה פה שום נקודת תפר. הנה נקודת תפר, מצאתי פה. יש פה נקודת תפר. אבל דבר שנראה פשוט, אנחנו מאבדים את הראש ואת הרגליים. איך מפרקים את זה? אבל יבוא פיזיקאי, יבוא מדען ויגיד, חייך, איך פרקים את זה? בוא תביא לי גפרור, ידליק מה שידליק, יקרב את זה, פתאום הכל מתפרק. כי הוא יודע מה זה מורכב. והוא יודע שאם הוא ידליק אש, אז אחד היסודות שמוטמעים פה, הוא רך, הוא לא עומד באש. ברגע שהוא יתפרק, הוא יפרק גם את חבריו. ואז הוא מראה לך לפרק את זה. אבל באופן טבעי, כשאנחנו נפגשים עם דבר שנראה פשוט, אנחנו במבוכה. לא יודעים איך לפרק אותו. צריך לדעת. אחד הקשיים הגדולים בהתמודדות עם המידות, זה בגלל שנדמה לנו שהמידות הן פשוטות. הן מתראות לעינינו כדבר פשוט בלתי מורכב. אבל האמיתו של דבר, הן מורכבות. והמרכיב החשוב ביותר של המידה, הוא כוח המחשבה. אם אני אמנע מן המחשבות האלו, המחשבות האופייניות לכל מידה ומידה, צריך לברר מהן. אם אני אמנע מן המחשבות האלו, אם אני אעמיד את המחשבות האלה לביקורת, לביקורת מדעית של תורה, אני אוכל להפריך אותן. במילים אחרות, דאגה בלב איש, איך כתוב?
יסחינה.
יש אומרים יסיחינה. מה זה יסיחינה? להפוך את ההרגש הפנימי למחשבה. רגע, אתה דואג, בוא נראה מה שאתה דואג. מה אתה דואג? תראה, יש לי עוד יומיים, אני צריך לשלם משהו כזה וכזה בבנק. כמה אתה צריך לשלם? 700 שקל. הוא מתחיל לדבר. הוא מתחיל לפרק את הדאגה למחשבות. עכשיו אפשר להתמודד. רגע, אתה אומר שעוד יומיים אתה צריך 700 שקל. תראה, ועוד 700 שקל, הרי משתחרר לך חשבון כזה וכזה, לא יודע, אתה מקבל ביטוח לאומי. אז מה כל הדאגה? לא חשבתי, לא חשבתי. הדאגה סימתה את עיניו. הוא אפילו לא מצליח לברר, כן? את המחשבות האלו. בוא תגיד את המחשבות שלך. דאגה בלב איש, יסיחינה. מה מדאיג אותך? תחשוב, תדבר בשפת המחשבה. אני יכול לעזור לך. אפשר לשקול את המחשבות האלה. אפשר להתמודד איתן. אבל שהדאגה מופיעה כדבר פשוט, כרגש פשוט, בלתי מובן, שאין לו מהלך, אין לו תחילה ואין לו סוף, אז קשה מאוד להתמודד. קשה מאוד להתמודד. לכן, ואפילו בדבר שראוי לכעוס עליו, יעצור את הרוח. לא יזרים ולא יזין את מידת הכעס בחומר הבערה הזה שקרוי מחשבות. יעצור את הרוח. כל אותה מחשבות שנדחקות ורוצות לבוא אל העץ כדי לשרוף אותו, כדי להדליק את המידה, להבעיר אותה, להציס אותה, אל תיתן להם להתקרב. תעשה פס אש, כמו ביערות. פס אש שלא מאפשר מעבר מחלקה לחלקה. תעצור את המחשבות. כי ברגע שיתחולל, ברגע שהרדיקל החופשי הזה של המחשבה יסתובב לך בתוך הנפש ויתחבר ויזדווג עם רגש, אמרנו. זה חיבור, זה חיבור קשה מאוד. ברגע שהוא ימצא את הרגש, המחשבה הזו, והם יזדווגו ביניהם, זה שורש הצפעוני. מה שנקרא, מזה יוצאים הנחשים הקטנים, שאחרי זה מסתובבים כמו כדור דומדום, מסתובב בתוך הגוף. מסתובב ונכנס בצורה כזו. אחרי זה כבר אי אפשר לדעת את התוצאות. אם אנחנו לא שולטים בייצור הכלאיים הזה, של אותה מחשבה ורגש של כעס, אנחנו לא שולטים במה שהתהווה בפנים. וזה קשה, כי בדרך כלל שנוצר הזיווג הזה, זה בלגן. ברגע שנוצר הזיווג, צריך לחכות עד יעבור זעם. עד יעבור זעם. האדם מוטל לתוך סערת נפש פנימית שקשה מאוד למנוע אותה. קשה מאוד להפריד בין הדבקים. קשה מאוד להפריד. כן? צריך לחכות עד שזה ימצא את עצמו. להתאפק את כמה שאפשר עד שזה ימצא את עצמו. ואדם יכול לחזור לאיזשהו בהירות כלשהי. כלשהי. יש עוד טכניקות לעשות את זה. זה כרגע לא זמן, אין לנו אפשרות לדבר בזה. אבל צריך להשתדל מאוד, צריך להשתדל מאוד שהמחשבות האלו לא יזדווגו עם המידות עצמה. לעשות הפסק, להתאפק, לרקח את המחשבות. גם אם חדרה מחשבה לתוך המערכת הפנימית, כן, השתלשלה פנימה וחדרה, להשתדל לרקח את המחשבה. גם אם אני חושב על חברי, הוא עשה לי זה בכוונה. לרקח מעט. הוא עשה לי דבר לא נעים. אני לא יודע אם זה בכוונה או לא בכוונה, אבל עושה לי דבר, לרקח את המחשבה. כי ככל שהמחשבה לא מרוקחת, כך היא יותר מבהירה את מידת הכעס. והתוצאות של הכעס מי ישורה. לכן יעצור את הרוח ולא יחוס. וכן בעל הכעס, וכן צריך בעל הכעס לעשות מתחילה, שיעלה בעתו שלא יחוס. טוב, אנחנו צריכים כבר לעצור, אבל פה נותן לנו דרך, איך אנחנו מתמודדים עם הכעס. בעל הכעס, אדם שהוא בעל כעס, כן? אדם שהוא, כן? מרגיש שהכעס בליבו הוא חזק, כן? איך הוא מתחיל להשתלט על הכעס כאשר עולה בדעתו שלא יחוס. יש פה מפגש ענקים. יש פה מפגש של כעס בלב, אבל התנוצצה הדעת האלוקית שבאדם. שמתנוצצת הדעת, זה נקרא שיעלה בדעתו שלא יחוס. מדובר פה על טיפוס שמצד אחד הוא בעל כעס, מצד הלב הוא בעל כעס, אבל מצד הדעת, דעת אלוקים, כן, עולה בדעתו שלא יחוס. פה נוצר מפגש מעניין, יש פה מתח לא פשוט, יש פה בעל כעס עם ותק גדול והרגלים פנימיים של כעס, מצד שני יש פה התעוררות של דעת עליונה, שמצידה הוא שייך לענווה ועדר כעס, ואז מתחיל הדיאלוג שביניהם בתוך הנפש. הדיאלוג הזה הוא דיאלוג מרוכב ומתוח, הוא יוצר את תשובת המשקל שעליה דיברנו, פעם אנחנו נראה, ננסה להסביר את זה באופן שניתן אולי ליישם את זה, כן? כדי שזה באמת לא תהיה קושייה שאין לה פתרון. טוב, נצור כאן.